שלום לכולם, היום יום שני, י"א באדר תשע"ח. אנחנו בשיעור הזה היום נדבר בעניינים הקשורים לימים הללו, הימים שהולכים ומתקרבים לפורים. אני רוצה היום לדבר על סוד ההתבשמות בפורים. דיברנו כבר אתמול בשיעורים על פורים, אתמול על הרעיון שאנשים מפרשים כך או אחרת את המילה לבשומה בפוריה. יש אנשים שאוהבים לתדלק בקבוק שלם, יש כאלה שמספיק להם דיתוק קטן. אנחנו היום נלמד עוד שלב מה הנכון לעשות. כבר הזכרנו לפסק הדין, פסק ההלכה של הרמ"א, ומה שאומר הרמב"ם, כנראה שאלו שמשתכרים על אובדן חושים לא כל כך למדו לא את הרמב"ם, לא את הרמ"א, ואולי הם נוטים לדעת המחבר או דעות אחרות. אבל בכל מקרה אמרנו והזכרנו אתמול שגם בפורים כל המצוות הכתובות בתורה הן חובה. מה שמותר מותר, מה שאסור אסור גם בפורים. לכן כל אחד יעשה חשבון נפש לעצמו. וכבר אמרנו שאדם שיכור לא יכול לטעון לאונס, שהרי לפני שהוא השתכר הוא היה בהכרה, הוא החליט להשתכר, לכן יש לו מה שנקרא רשלנות פושעת. הוא פשע בזה שהוא לקח לרשות לעצמו לאבד את העשתונות, אז אין לו תירוץ. אז מפה אנחנו נתחיל בשיעור שלנו היום. אנחנו את השיעור הזה נקדיש לעילוי נשמת הרב שמואל אוירבך, זכר צדיק לברכה, והשיעור הזה יהיה לעילוי נשמתו. אמר רבה, אומרת הגמרא, תסתכלו אצלכם במקור מספר אחת, אמר רבה מחייב איניש דבסומה בפוריה עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. ודאי המקור הזה אתם רואים במסכת מגילה בדף זין, ואנחנו צריכים בפתיח הזה לומר את אחד העקרונות שלא רק נוגעים לפורים אלא באופן כללי לכל יהודי באשר הוא, מעצם היותו יהודי. אחד מכללי היסוד של היהדות, שכל דבר בעולם שאדם נפגש איתו, שאדם חי איתו, כל דבר, וזה לא משנה אם זה דבר גשמי או אפילו רוחני, תקשיבו היטב, אפילו רוחני, חייב ומצריך גבולות. אדם לא יכול לטפס במעלות הרוחניות מעבר לגבולותיו, ידיעותיו, יכולותיו, מוכנותו, שאם יעשה כן, הוא ייפגע. אין דבר בעולם שאינו מצריך גבולות. היהדות מחייבת ומעודדת את האדם לשמוח. אומר הפסוק, תחת אשר לא עבדת בשם אלוהיך, בשמחה ומטוב לבב. יש לנו חובה לשמוח, התורה מצווה אותנו. כשאנחנו אומרים התורה למעשה, אנחנו מדברים על אותו פקס ארוך או מסרון ארוך או בלוג או פוסט בפייסבוק מהקדוש ברוך הוא, וקוראים לזה חמישה חומשי תורה. יש בלוג ארוך שבו כתוב מהם הכללים של החיים בעולם הזה, ואחד מהכללים הם חיוב השמחה. אחד הדברים הנוספים, מה שחז"ל מביאים בתורה שבעל פה, ואנחנו נלך לכיוון השני, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. אם אנחנו ננתח את הלשון העברית במילה ממעטין, הכוונה היא להפחית, להפחית. אנחנו מדברים על מרבים, אנחנו מדברים על הוספה. אם כן, מה קורה באמצע? בין אדר לאב, ובמשך כל השנה מה קורה באמצע? צריכים לשמוח, אלא שבאב מנמיכים קצת ובאדר מגביהים, אבל באמצע צריכים להיות שמחים כל הזמן. זה פשט הדברים. אם כן, לכל דבר בעולם שאדם נוגע בו, חי בו, הוא צריך להיות בשמחה. זה הציווי, זה יסוד כללי שמקיף את כל היהדות כולה. ניקח דוגמה, אדם מזיר את עצמו, נשבע להיות נזיר, נודר להיות נזיר, הרי מצד אחד יש בו תכונה זמנית לפי זמן הנזירות שהוא נקרא קדוש, ומצד שני הוא נקרא חוטא. ההוכחה, הוא צריך להביא בסיום זמן הנזירות שהוא גזר על עצמו, מה? מה אומר לי? קורבן חטאת. למה חטאתי? מה קרה? אומרת הגמרא, שאתה הוספת עליך איסור מה שהתורה לא תמיד.
שמעת נמשך.
אין, לא, אין איסור לשתות יין, יש לנו שמחה ביין, והנזיר אסור ביין. כשאתה אסרת על עצמך את היין, אתה אסרת על עצמך את הנאות החיים, אתה אסרת על עצמך את השמחה, ועל זה אתה מביא קורבן חטאת. ממילא, אנחנו נמצאים בדילמה, בדילמה. בעוונותינו, חרב המקדש, והגמרא במסכת ברכות אצלכם במקור 2, בדף ל"א, עמוד א', אומרת, אמר רבי יוחנן משום רשב"י, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. מה זה? שחוק? אדם? אתה צוחק? איך אתה צוחק? איך אתה שמח? הבית הגדול שנקרא שמך עליו חרב, עומד בחורבנו, איך אתה יכול לשמוח? דבר מדהים, אם כן, צריכים להבחין ולדייק בלשון חז"ל. אומרים רבותינו בלשון חז"ל בצורה פשוטה, אומר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, אסור לאדם, ראשי הרקע קצת מפריעים, אסור לאדם שימלא שחוק פיו. כלומר צריך להבדיל בין צחוק לשחוק. איפה ההבדל? זה הגבול. כלומר מותר לצחוק, אבל אסור להתמלא בצחוק כזה גדול, שזה הופך להיות מעבר לגבול, מעבר לטעם הטוב, ואז הופך להיות צחוק.
מה הכוונה מעבר לטעם? אין לו להשתכר מדי?
לא דיברנו על השתכרות בינתיים. כלומר, בפורים אנחנו רואים יום יחיד שבו אנחנו לכאורה עוברים את הגבולות. אם אמרנו שבחיים היומיומיים יש גבולות והשמחה מחויבת כל השנה וגם לה יש גבולות, בפורים אנחנו רואים שהגמרא אומרת מפורש במקום מספר אחת אצלכם בדף, עד דלא ידע. מה פירוש עד דלא ידע? הוא לא יודע. כלומר, לא יודע אם הוא בגבול, אם הוא לא בגבול. פשוט משהו לא ברור. לא ידע. אם כן, איך אפשר להדליק יין, לשתות עד שכרה? זה נכון? אפשר להדליק דבר כזה? תסתכלו בבקשה במקום מספר 3. אומרת הגמרא במסכת פסחים בדף קי"ג עמוד ב', שלושה הקדוש ברוך הוא אוהבם. יש שלושה אנשים שיש להם ייחודיות במעשים היומיומיים שלהם, ויש לקדוש ברוך הוא אהבה יתרה כלפיהם. מי הם? מי שאינו כועס, אחד, ומי שאינו משתכר, שניים, ומי שאינו מעמיד על מידותיו. טוב, ברור, מי שלא כועס כולנו מבינים מה זה, מי שאינו משתכר כולנו מבינים מה זה, מי שאינו מעמיד על מידותיו, כלומר הוא לא קיצוני בדעותיו, הוא לא מוכן לוותר, הוא עקשן, הוא זהו. זה האדם שהקדוש ברוך הוא לא אוהב. אדם שלא עומד על מידותיו, והוא מוותר, והוא מוכן, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אז אם כן, לא ברור. מצד אחד הגמרא אומרת, במסכת מגילה, חייב איניש לבסומי עד דלא ידע. והגמרא במסכת פסחים אומרת, שאדם שמשתכר, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו. אז אם כן, איך אנחנו חיים עם זה? איך אנחנו מחברים בין השניים? נלך יותר מזה. שתיית יין עד כדי איבוד גבולות באופן כללי, זה קורה, ועד היום, עד היום, באירופה רואים את זה הרבה, אצל העמים שחיים באירופה, שהם שותים לשוכרה. לשוחרר, לצערנו הדבר הזה קורה גם אצלנו, כשנערים באנשים שוטים עד כדי שוחרה ומתגוללים באפר, ואני לא רוצה להגיד מה עוד.
מה,
בפורים? או ביום רגיל? ביום רגיל. המעשה הזה שנוא על הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, מדוע ביום כזה, ביום כל כך קדוש, שיום הפורים מושווה, לא מושווה, סליחה, הוא גדול מיום הכיפורים.
מה?
איך ביום הזה, על פי דברי הזוהר בתיקונים, תיקון נ"ז, אומר לנו הזוהר הקדוש, דבר נפלא, הוא אומר, סגולת יום הפורים גדולה מיום הכיפורים. מדוע? תסתכלו איך אנחנו אומרים, יום הכיפורים, כיפורים זה כמו פורים, אלא שזה בתענית וזה בשתייה ואכילה. ברור לכל בר דעת שביום הכיפורים אדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא וליבו קצת שונה מימים רגילים, הוא מתנהג אחרת, הוא מבין שבו היום הזה זה יום דינו, הוא שם גבולות לעצמו. היום היותר גדול ממנו זה פורים. אז אם כן, איך אנחנו מסבירים את האמירה עד לרעיונה? איך מה אפשר להבין מחייו אינישתי וסומי? מה הכוונה באמת? ברור וראו, ואנחנו רואים שהעולם נותן את זה פירושים שונים, וודאי וודאי שבני נוער מגלים ביום הזה את ההזדמנות לפרוק עול בגלוי. מה שעד כל השנה הם עושים בסתר, בפורים הם מרשים לעצמם לעשות זאת בגלוי תחת המטריה של חייו איניש לבסומי. האם הקדוש ברוך הוא אוהב אותם? האם באמת הם מקיימים מצוות היום? והשאלה הגדולה יותר, פעם סיפרתי לכם את זה, אני אחזור ואני אגיד, תראו רבותיי, יהודי אחד היה בתקופת הגאון מווילנה, זכר צדיק לברכה, שהיה מתנועת ההשכלה וכפר בתורה, כפר בקדוש ברוך הוא. יום אחד פנה לאחד מחכמי ישראל שהיה בעיירה שלו, אמר לו, תשמע, תחיל להתווכח איתו. אמר לו, תראה, בוא נגיד לך את האמת, ככל שאתה מתאמץ להיות כופר, אתה לא כופר, אתה לא רוצה לי, כמה שאתה מחלל, כמה שאתה רוצה, אתה לא נחשב כופר, גם אם תעבוד קשה. אמר לו, למה? אמר לו, אני אגיד לך מה תעשה. תלך לגאון מווילנה, סע לווילנה, תלך אליו, הוא ילמד אותך מה זו כפירה, הוא ילמד אותך. הוא גאון. כל התורה מונחת אצלו בכיס. לך אליו, הוא ילמד אותך מה זו כפירה. טוב? הבחור מרוב רצון לכפור, עלה לרכבת, נסע כמה זמן שנסע, הגיע לווילנה, שאל איפה נמצא הגאון, הגיע אליו הביתה. אמר לו, אדוני הרב, שלח אותי פלוני, הרב בעיירה שלי, אמר לי שאתה תלמד אותי להיות כופר, אבל מקצוען. אמר לו הגאון מווילנה, ברוך הבא, הגעת למקום המתאים. ברוך הבא. אמר לו, אבל בוא, שם, בטח אתה עייף מן הדרך, הייתי עלו לשתות, וכל מה שאומר, תגיד לי, יש לי שאלה. את חמישה חומשי תורה אתה יודע? יודע. אמר לו, לא יודע. טוב. משנה אתה יודע? שישה סדרים אתה יודע? לא. ש"ס אתה יודע? לא. ירושלמי? לא. הלכה? קצת. תגיד לו, איך אתה רוצה לכפור אם אתה לא יודע כלום? כדי לכפור צריך לדעת במה אני כופר. אתה לא יודע שום דבר, איך אתה כופר? המשך הסיפור, מתוך מה שמספרים על הגאון, אנשי ביתו, אמר לו, בסדר, תלמד אותי, אמר להם, מה, בוא נתחיל ללמוד. התחיל ללמד אותו מי בראשית ברא אלוהים, שגמרו ללמוד מה שלמדו, הוא הפך להיות אחד מגדולי חכמי ישראל באותו הדור. כדי לדעת להתבשם בפורים, צריך לדעת מה זה פורים. כדי לדעת עד לא ידע, צריכים לדעת איזה גבול לעבור. אם אדם לא יודע מראש שום דבר, אז איך הוא יכול לא לדעת? ממה שהוא לא יודע? אז אם כן, רוב השתיינים שעושים זאת סתם כי זה מסיבה, הם לא עושים שום מצווה פה. הם לא יודעים כלום. אז איך אתה רוצה לדעת עד לא ידע כשאתה לא יודע מה לא לדעת? שאלה בסיסית בהיגיון, היגיון פשוט. כדי לכפור צריך לדעת במה. כדי להיות עד לא ידע צריך לדעת מה ידע ועד לא לדעת. אז אם כן, צריך להבין מדוע חז"ל חיבו אותנו במצווה כל כך שנויה במחלוקת. איך אפשר לחייב אדם לעשות מצווה לבסומי עד דלא ידע, כשהדעות מתחילות מאיסור מוחלט לשתות, אלא רק מעט יותר ממה שהוא רגיל, ואני חותם בדרך כלל ברוב המקרים, רוב המשתכרים שותים יין בסעודה של שבת או חג, אולי כוסית, אולי גביע, זהו. איך מגיעים לבקבוקים? איך מערבבים? אפילו על פי מי שמתיר להשתכר בפורים, יש גם גבולות, יש לו הגדרות, עד איפה? גם הגמרא, שהיא הבסיס לכל המדברים בשבח ההשתכרות, אומרת, עד לא ידע. היא שמה גבול, לא מעבר. לא שתייה לגמרי, זה לא ארמונו של החשברוש, והשתייה כדת אין עומד, תשתה, תצא לך היין מהאוזניים. לא. אומרת לך, תשתה, עד לא ידע. אז אם כן, איך אפשר לחייב אותנו במצווה כזו, שאנחנו רואים מי צד השולל כמעט לחלוטין, עד המחבר שאומר שזו מצווה. איך אנחנו משלבים בין הדברים? יותר מזה, כולנו מכירים את הסיפור הידוע שהגמרא מספרת לנו על שני אמוראים, על רבא ורב זיירא. שרבא מזמין את רב זיירא לסעודת פורים, והם שותים, ומתוך שתייה רבא כאן ועושה ברכת ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם אשר קדישנו במזותיו וציוונו על השחיטה, ושוחד את רבי זר על המוות.
מה?
מרוב יין. הגמרא מתארת לנו את הדבר הזה ואנחנו מזדעזעים. חז"ל לא מחביאים גם פשלות של חכמי ישראל. אנחנו לא כמו הנוצרים, לא כמו המוסלמים, שכאילו שם הכל מושלם. חכמי ישראל לפעמים היו גם בני אדם. וכשהוא התעורר בבוקר, היה שם מעשה פלא, לא, לי לא מובן מהו, רק בגדר ניסים, אבל אמונה עליי הגמרא שאם היא סיפרה שהוא שחט אותו, אז זה היה, אז גם ההמשך היה. בבוקר שהוא התעורר מן היין והוא ראה את החברותה שלו, שחוט לפניו, מת כמה שעות כבר, ספר את הגמרא, ביקש רחמים, התפלל שהקדוש ברוך הוא יעשה נס. מה זה, הוא הרג בן אדם. ובגלל גדלותו של רבא, הקדוש ברוך הוא עשה נס, דבר מעל הטבע. ורבי זרע חזר לחיים, חיה אותו הקדוש ברוך הוא, לא רבא. הקדוש ברוך הוא. שנה אחרי זה, אמר לו רבא לרבי זרע, יאללה, תבלס לפורים. אמר לו, אין מצב, אני איתך לא בא. גמרנו, לא עושים נס פעמיים, איך תדע מה יהיה עכשיו? וזה טיעונים שלמים למה הגמרא הביאה את זה. האם כדי להראות לנו מה יין מסוגל לעשות, אפילו לגדולי ישראל, או שהיא רוצה להראות שזה מצווה? לא ברור, הגמרא לא ברורה, למה מביאים את זה?
זה ברור, זה אומר שהשכרות יכולה
להגיע. אז זה אומר שתראה לנו השכרות יכולה להגיע, זו דעה אחת, יש דעות הפוכות.
כמו?
שיהיו כל מיני דברים שמסבירים, לא בדיוק, לא את השחיטה ממש, אלא כל מיני עניינים רוחניים, טוב, לא ניכנס לדבר הזה, נכנסים לעולם הקבלה, זה לא המקור ולא הזמן. אבל תראו לאן זה מגיע. שאפילו האמורה שוחט את חרבותה שלו, מרוב שכרות. אם כן, אנחנו צריכים להבין, יוצא מזה שאנחנו מעלים שאלה אם כזה סכנה יש בשתיית היין. מדוע החכמים באותו הדור ישבו על המדוכה, דנו ואמרו רבותיי, אנחנו בגזרת חכמים וזה מותר להם, בפרט בפורים שזה חג שתהיה דרבנן, אנחנו אוסרים בשתיית היין. כתוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה, לא כתוב שצריכים להתבשם, אתה לא ידע. אז שותים בסעודה, כמו שאוכלים בכל סעודה, סעודת שבת, שותים קצת יין, בסדר, אין בעיה. למה חכמים לא ביטלו? זאת אומרת, יש פה מימד מוסף שצריך להבין את המושג עד ללא ידע. הרבה הרבה מבחורי הישיבות, וגם אתם, מבחורי הישיבות, לכאורה נדמה לי שלא מבינים את המושג. בשם כך הרב קוק החליט לתת לנו הסבר מה זה המושג הזה. תסתכלו בבקשה במקור מספר 4. אומר לנו הרב קוק, אני רוצה שנבין, ואני רוצה שתבינו מה קורה במציאות. אתמול דיברנו על המציאות המדומה והמציאות הפנימית. נכון? זוכים. המציאות החיצונית, שלוקח אותנו לכל מיני דמיונות. כן? ונדמה לנו שמה שאנחנו רואים, זה האמת, ככה גם חשב המן. שהכל יהיה בסדר, כי המציאות הכל מתנהל יפה. והשורש הפנימי מראה אחרת. השורש הפנימי שונה לגמרי ולהפוך. טוב, לא נרחיל על מה שדיברנו אתמול, מי שרוצה יוכל להסתכל בשיעור במקום שהוא נמצא. אז אם כן, אומר לנו הרב, צריך להבין מה פירוש עד, דבר ראשון, ודבר שני, דלא ידע. שימו לב, אני קורא דברי הרב. עד דלא ידע. עד שיתעלה למעלה מן הדעת. למעלה מחטא עץ הדעת. עד שיחזור לדרגת האדם הראשון לפני החטא, לפני חטא עץ הדעת. אתם מבינים מה אומר פה הרב? אתה רוצה להתבשם? אין בעיה, בבקשה. עד דלא ידע. מה פירוש עד דלא ידע? לא במובן הפשוט שכולנו אוהבים להתיישב עליו ובכך לקבל היתר לשתות. אדם הראשון לפני שאכל את הדעת, דעתו הייתה שלמה. לא היו לו בלבולים, לא היו לו ספקות, לא היו לו שאלות. היה ברור, והדברים היו בהירים וברורים. מה מותר ומה אסור, לא רק בפורים, בחיים בכלל. אומר הרב, שאתה רוצה לשתות, אתה צריך שהשתייה תביא אותך למדרגה של ידיעה ברורה ומוחלטת, בהירה ומאומתת. אז זה בסדר. אז השתייה היא במקום הנכון. יש כאן מישהו שרוצה להתיימר ולומר שכשהוא שותה בפורים הוא מגיע למדרגת אדם הראשון שלפני החטא? כמדומני שמי שיאמר את זה, הוא יהיר, ויותר מזה, הוא משקר. במחילה מכבוד מעלתכם. אם השתייה מביאה אותך לרמה כל כך גבוהה, שאתה רואה את מציאות העולם אמיתית, בהירה לחלוטין, כמו לפני החטא, תשתה, תתבשם. אין בעיה. אבל מה שקורה בפועל, אנחנו יודעים, שכששותים, לא רק שאנחנו לא מגיעים לצלילות הדעת ואנחנו מסוגלים אחרי בקבוק שתיים לדבר דברי תורה ולתת שיעורי קודש. אנחנו מתגוללים בשחי, פולטים את כל הפלטה, כל הפסולת שאנחנו מחביאים. אסור לך לשתות. אסור לך לשתות. איך תקיים את המצווה? פשוט. כמה אתה רגיל לשתות כל השנה בסעודות חג, שבת, אירועים, גביע, שתי גביע, עוד קצת, נגמר. קיימת את המצווה. אם אתה לא מסוגל בכוח השתייה הזו להתרומם ולעלות ברוחניות ולנקות את הנפש, אז אתה לא שותה. לא, אז לכן תשתה מעט מה שצריך וזהו, ולא יותר, ולא בקבוקים. כלומר, למעשה אומר הרב, יש מגמה ברורה במילים עד דלא ידע. צריך לא להיות במקום של חטא. כמו אדם הראשון, לפני כן, במילים האלה אני אגיד אולי בצורה הכי משתמעת מתוך הדברים, שאם אדם הראשון היה חי, היה אסור לו לשתות. כי הוא אכל מעץ הדעת. אלא אם כן, הוא היה מסוגל להגיע למצבו הקודם. אפילו אדם הראשון. כלומר, על פי דברי הרב זצ"ל, יש בחוויה של פורים מעין חזרה למדרגת האדם הראשון לפני החטא. אנחנו מסתלקים מחטא את הדעת, למדרגה יותר גבוהה. אבל איפה המדרגה הזו? איך מגיעים אליה? אתה יודע מה? אני רוצה להגיע למדרגה הזו. אני בשאיפה, אני בכיוון שלה. איך אני עושה? אני רוצה אולי לקחת אתכם לעולם הקבלה, אבל בקצרה מאוד, בשפה הכי פשוטה שיש לי, תהיה מובנת. מקווה. בכל מחקר ביולוגי, במעבדה, על הגולגולת שאנחנו נושאים על הצוואר, אנחנו מגלים שבחלק העליון של מבנה הגולגולת שלנו מונחים שלושה חלקי בשר. והמכונים מוח. יש גוש גדול, בשרי דווקא, ולא טעמתי, ואני גם לא נוהג לאכול בשר אדם, אני לא יודע.
בשר מוח.
אני לא נוהג לאכול בשר אדם, והמוח מחולק לשלושה חלקים. יש צד אחד, צד ימין של המוח, שאחראי על תפקודים של חלקי הגוף השמאליים. יש חלק אחר של המוח שמונח בצד שמאל, הוא אחראי על התפקודים בצד ימין, ויש מה שנקרא המוח האחורי. מוח האחורי הוא אחראי לחבר בין עמוד השדרה, כן, אל המוח, כלומר למעשה את כל הגוף במערכת העצבים שפרוסה על כל איבר ואיבר בגופנו. זאת אומרת, שאנחנו רואים שלכל חלק במוח יש תחום אחריות שאין לחברו. אין. חלוקת תפקידים. החלק הימני, החלק השמאלי והחלק האחורי. החלק האחורי, אנחנו מגדירים אותו על פי הממדים המדעיים. יש לחלק האחורי את מומחיות, זה התפקיד שלו, לאזן את החומרים המופרשים בתוך המוח. הוא מאזן את המערכת החשמל, נקרא לזה, הוא השנאי המרכזי של כל פעולות המוח. אנחנו יודעים מצערנו הרב, חס ושלום שלא יהיה, כשאדם נפגע עומד בגזע המוח, אז המצב שלו באמת, ללא נס, אין לו סיכוי לשרוד. זה החלק האחורי. חיבור של המוח האחורי לעמוד השדרה. גזע המוח, משם המוח תומך. זאת אומרת, שם מונח אותו חלק שאנחנו אומרים, הידיעה. התת-מודע. הידיעה נמצאת בחלק האחורי. הדעת. יש בדעת שני ממדים. כמו שבמוח הימני, מוח השמאלי הוא אחראי על תפקודים של היד והרגל וחלקי הגוף הימני, ויש הרבה חלקים. גם בדעת יש חלקים, זה מופקד על זה, זה מופקד על זה. והדעת שלנו מורכבת משני חלקים מרכזיים, נקרא לזה. אחד, ידיעה שאנחנו קוראים לזה המודע, מה שבאופן כללי אני יודע כל הזמן. יש מה שכולם מכנים במדע תת-מודע. מה זה תת-מודע? זה משהו עמוק יותר, כלומר זה לא משהו שאני משתמש בו כל הזמן. זה נמצא, זה קיים, אבל הוא באחסון יבש, באחסנה יבשה לתקופות, הרבה זמן. והדברים עולים לנו מדי פעם, שאנחנו לא חושבים עליהם, מה זה בא כאילו מהמחסן של התת-מודע. יש הזמנה, אתה כותב הזמנה, במנוף מוציא את זה החוצה. טוב. זאת אומרת, בדעת יש שני חלקים, החלק העמוק יותר והחלק השוטף שאני יודע להבדיל בין אור לחושך ובין חם קר, הדברים הטריוויאליים. יש, אם כן, דעה פנימית ודעה חיצונית. בתוך המכלול הזה של המוח האחורי. הדעה החיצונית, אנחנו רואים, זו דעה שהיא נקראת תחתונה. למה היא תחתונה? כי בעומק שלה, בעניינים שהיא עוסקת, אלה דברים שטחיים, ביום יום, או טריוויאליים. הדעה העליונה, כלומר העמוקה יותר, המאוד מאוד פנימית, זו הדעה התתמודה. אוקיי? תן דוגמה, כולנו יודעים שיש לנו מה? נשמה שמחיה אותנו. נכון? כולנו יודעים, יש פה מישהו שמחיה אותו משהו אחר? בטריה, הטענה, משהו? לא. כולנו יודעים שיש לנו נשמה. איך זה משפיע על המציאות שלנו? כל אחד יבחן את עצמו. אבל כולנו יודעים שיש דבר כזה. כולנו יודעים שהיא שונה מכל מה שיש לנו בגוף. ובכל זאת, היא נמצאת שם, איפה שהוא באיזה מקום, מאחור. אבל היא זאת שמחיה אותנו. כשאנחנו מדברים עד דלא ידע, על מה אנחנו מדברים? דלא ידע של הדברים השוטפים, הטריוויאליים, הדעה החיצונית, התחתונה, מבחינת האיכות שלה, או הדעה הפנימית העמוקה ביותר. עד דלא ידע מה. בין ארור המן לברור מרדכי, אני יכול לעשות לכם פה מבחן, אז הנה לפני כמה שנים פה בישיבה בחדר האוכל, בתוך דקות לבלבל אתכם, ואתם תגידו שהמן הוא ברוך. זה עניין כל כך קל. הוא כמו המשחק, הדלי הולך אחר, תשלימו.
דלי.
יש לי בער. יש לי דלי שאני מוריד למטה. הדלי הולך אחר...
מה?
אה? החבל. הדלי הולך אחר החבל. מי הרג את קין? הבל. אבל זה לא נכון. קין הרג את הבל. ראיתם? הופ? התבלבלתם. אתם לא יודעים אפילו להבדיל מי הרג את קין. מי שהרג את קין זה מתושלח. זאת אומרת, בקלון אפשר לקרוא לבן אדם להגיד ברוך המן! וארור מרדכי! בהכרה מלאה בלי לשתות כלום. כלומר, מה רוצה מאיתנו הפסוק המגוע של חז"ל? מה הכוונה עד דלא ידע? במציאות של החיים שלנו אנחנו לא יודעים כל כך הרבה דברים בלי לגעת בטיפת יין. אז איך אפשר לצוות אותנו למצווה כל כך מורכבת? מה אנחנו אמורים לאבד? מה אנחנו אמורים לא לדעת? תסתכלו בבקשה במקור מספר 5. לפני שנעבור למקור מספר 5, שאלה מן הקהל. כן.
רגע, כשאדם נפטר, אז הנשמה יוצאת מהגוף, נכון? אז...
סביר להניח, כן.
זה משהו שאפשר לראות
אותו? כן, אפשר לראות אותו, כן. נשמות רואות. מי שיכול לראות, רואה, מי שלא יכול לראות, לא רואה.
לא,
אם באמצעים מדעיים
אפשר לראות.
אז אני שואל, ואני אענה לך. יש מסביבנו ספקטרום של צבעים. אתה רואה אינפרה אדום? אתה לא רואה. אתה צריך אמצעי עזר, נכון? אז כנראה שמי שיש לו אמצעי עזר, אז הוא רואה, אבל איך זה קשור לעניין שלנו? סתם שאלה כללית במדעים.
לא, אמרת שהנשמה היא
מאחורה, השאלה היא... לא, אמרתי שנשמה של האדם היא פנימית, עמוקה. היא לא חיצונית. כן, נתתי דוגמה מהמוח.
זה משהו שמחייב
לך, איך... בסדר? נו. אמרתי ועניתי לך, אם יש אמצעי מתאים, אז אפשר לראות כמו שרואים צבעים שאנחנו לא יכולים לראות, אלא באמצעים מתווך, כן.
באמצעים,
נגיד, מיקרוסקופ? לא, זה לא במכשירים כאלה.
מכשירים...
זה מכשירים רוחניים, לא מכשירים מדעיים במעבדה. לכן, שיהיה, כן, אחורה פנק, אני מצאתי, תקן. אומר לנו הרב... לא. אומר לנו הרב במקור מספר 5 באורות הקודש, חלק ד'. עוד ד', סליחה. אתם רוצים לדעת? איך מגיעים למצב שבו האדם יודע מה הוא צריך לדעת? תסתכל בקורא מספר 5. אומר הרב, כשהשכל מאיר, במלוא אורו, כלומר, השכל של האדם מלא, באור בהיר של ידיעותיו. זה נקרא דעת עליונה. אז אין צורך לשום הדרכה מיוחדת של חוקים ומשפטים. אומר הרב, החוקים והמשפטים באים במקום שמה? שאין דעת. למה אני מחוקק חוקים? למה אני מגביל? למה אני קובע גדרות? כי אתה בלי דעת, אתה עושה דברים בלי להגיד לך לחשוב, וצריך להעמיד אותך במקום. אתה מזיק לך, לחברה, וצריך לתת לך גבולות. הטוב הגמור, ממשיך הרב ואומר, במעשה נמשך הוא אחרי המאור השכלי. טוב מוחלט שאדם עושה, השורש שלו בא מאור השכל. החוקים והמשפטים, כלומר הגבולות, בין אם אלה גבולות רוחניים, בין אם הם גבולות משפטיים, חוקתיים, אנושיים, שבאים מצד השלטון, מצד המשפט, מצד סדר החיים התקין, מתקיימים לא בתור חוקים ומשפטים מצווים, כי אם בתור תנועות טבעיות, שהערת השכל חזקה עליהם, אומר הרב, אתה רוצה להבין מה זה עד דלא ידע? אתה יודע איזה גבולות מותר לך לפרוץ בפורים? רק כאשר החוקים בתורה, המצוות, המשפטים וחוקי החברה במילואם נעשים אצלך בטבעיות, כי בדעה העליונה העמוקה שלך, בשכל הנקי הבהיר, זה מובן שאי אפשר אחרת. כלומר, אם יש מצב שבו אתה עובר על אחת מן החוקים, המשפטים והציוויים, יש לך בעיה? אתה לא בדעת עליונה. זה לא טבע אצלך. ממילא, כל קרבה בינך ובין פקק בגבור הוא מסוכן. ולרעתך, מצווה אין כאן, בוודאי. אם כן, ממשיך הרב ואומר שהרעיון הזה של השתייה בפורים יכול להיות אדם שהמצוות עבורו זה דבר טבעי, ולכן הוא צריך לצוות עליו כל מיני איסורים וכל מיני הגבלות, כי הוא מגביל את עצמו. זה ברור לו. ולא כמו שיש לנו ספקות וחוסר ביטחון, ואנחנו מתנדנדים באמונה, בקיום המצוות, אנחנו לא מצליחים לשמור על יציבות לאורך של יום אחד. לא מדבר רק כבר ימים, חודשים, שנים. תראו איך אנחנו מתנדנדים. מי יצר את הדבר הזה? מי גרם לתנועות האלה? מי גרם לתנודות האלה? חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון יצר נתק בין הגוף לנשמה. וזה מה שהבטיחה לו התורה. כי ביום אכולך ממנו מות תמות. יהיה נתק בין כוחות הנפש לכוחות הגוף. כלומר, אדם הראשון לא מת באותו יום שהוא אכל, כי זאת לא הייתה כוונה שהוא ימות מוות פיזי, אלא יגרם נתק בין שני כוחות מרכזיים בעולם, הגוף והנפש. אם כן, תסתכלו בבקשה מה שאצלכם מופיע במקור 6-7. הסוד של חג הפורים הוא סוד עצום. וביום הפורים אפשר... מעניין. אני מאוד מאוד אוהב, אני מסתכל, אני נהנה. כיפור, אני שמח, יש שמחה. פורים זה היום היחידי בשנה שבו ניתן לחבר מחדש בין הגוף לבין הנשמה. לכן חכמים לא ביטלו את הציווי חייב אין יש לי בסמוי. זה יום שבו כל אחד ואחד יכול וחייב איניש להגיע למצב של אדם הראשון, היינו לחבר את נשמתו שלו אל גופו שלו. היום גדול מאוד שאפילו ביום הכיפורים אנחנו לא מגיעים למדרגה הזו. אם כן, אומר הרב, תסתכלו במקום מה שאצלכם שש שבע. אומר הרב, זה הסוד הגדול של חיוב, של חז"ל, להתבשם, לא להשתקר. אומר הרב, הנה ההערה הנמשכה. ביום הקדוש הזה, היא ממש מצד קדושת הגוף הישראלי. ועוד, שאפילו אם יסולק אור השכל מכלי הגוף, יהיה נתק. הנה כוחות הגוף בעצמם קדושים הם, ושומרים מכל רע, ומדביקים עצמם לשלמות האמיתית, שבאור מלך חיים, על כן המצווה אז לבסומן. הוא ממשיך אור גדול, על ידי זה כמבואר בכתבי הארי. כך כותב הרב בולת ראיה. מה שכתוב בכתבי הארי, גם בפרי עץ חיים, בדרושי הפורים, וגם בשאר הכוונות, ושאנחנו מקיימים חייב איניש לבסומי, ואני מדגיש, ואני אומר את זה כאן, ואני אומר את זה בכל מקום, אני אחזור ואומר. יש סדרה של כתבי הארי, ויש מי שמצטט מה שמובא בסוף הדרוש האחרון על פורים, ששם משתמע כביכול שהארי הקדוש כותב שמצווה להשתכר כדי לתקן ניצוצות שיש בהמן. ואני רוצה לומר באופן חד משמעי וברור, מי שרק שכל בקודקודו ולא עדי יין במוחו, שלומד את הדרוש האחרון, דרוש וב, רואה שבסיום הדרוש הזה כתוב בשם אבי שמואל בנו של מואב, הוא כותב עד כאן דברי הארי, עד כאן ליקטתי ואספתי את הכל, וכאן זה מסתיים. והפלא ופלא, פתאום רואים עוד תוספת של דף ורבע, דף וחצי, שבו מסבירים באריכות, בלשון מאוד קבלית, שכביכול צריך וחייבים להשתכר. מישהו, ולא ממוערכו, ולא בנו, ולא מהמקובלים, הוסיף מדעתו ומרצונו ומענייניו כביכול בשם רבנו הארי, ובזה קוראים זיוף ומרמה. לכן מי שמצטט לכם מדברי רבנו הארי, תשאלו אותו האם זה מופיע בסוף דרוש וב. אם הוא יגיד כן, תאמרו לו זה שקר, מרמה וזיוף. אני אומר את הדברים לפניכם, וזה גם מצולם. מה אני אומר את הדברים מתוך בחינה, ידיעה, שמיעה של גדולי המקובלים והמבינים בקבלה, והדבר הזה שקר, זיוף ומרמה. רבנו הארי לא מצווה להשתכר. לא בפורים, בוודאי לא כל השנה. זו לענייננו. זה מה שגם אומר הרב. אם אדם נמצא במצב של פורים, והמגמה שלו בשתיית היין לבסומי, היא באמת לחבר מחדש בין כוחות הגוף לכוחות הנשמה, בסדר, לבסומי, בוודאי, ודאי. זה סוג של תחיית המתים. סוג שבו אנחנו מתקנים את המוות שנגרם ביום החולך מעת הדעת מות תמות. תסתכלו בבקשה במקום מספר שני. הרב אחריו חלב כותב בעורי לי אישי דברים מדהימים. אנחנו נמצאים בפורים, אני מכין אתכם, אתם מתכוונים בטח לשתות, יש פה כמה חבר'ה שחושבים על זה.
להשתכר.
חמור ביותר. אני מקווה שאולי עד אז כל השיעורים האלה יזיזו אותך מדעתך. אבל, אומר הרב חרל"פ, כולם, אדם שמגיע לפורים, והוא רוצה להתבשם, מתוך התפיסה הזו, התכלית המבוקש הוא שלא רק הנשמות ייהנו מהאור הנפלא הזה, כי אם גם פה בעולם הזה לא תהיה שום חציצה בפני עולם הנבדל, עולם הבא, שלא רק הנשמה תחזה, כי אם גם בנגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר, ושיתאחדו יחד כל העולמים כולם להיות השם אחד ושמו אחד, אם זה מה שאתה בא איתו לפני השתייה. אז אומר לנו הרב במקום מספר 9, אם זה העניין, טעם ההתבשמות בפורים, שימו לב, לא השכרות, ההתבשמות, היא כדי שתסתלק הדעת התחתונה. כל הדברים הטריוויאליים הרגילים שלנו, אני ככה, אני רוצה להשתקף ככולם, זה לא יבוא משם. זה יבוא מהדעת העליונה, מהעניין העמוק של הבסומה בפוריה. לא במתן הרשות להתפרק ולאבד את הגבולות, אלא בדיוק הפוך, מרוב העליונות וההבנה העמוקה של סוד הפורים, של דחיית המתים, של החיבור בין הגוף והנשמה, באור הגדול הנפלא של היום הזה, האדם מחיה את המוות של עצמו. וממילא במקום הזה, פורים הוא בחינת עולם העתיד. כי בעתיד אחר דחיית המתים, לא יהיה נתק בין הגוף לנשמה. אז זה נאמר לעתיד לבוא, כל המועדים בטלים, אם הפורים אינם בטלים. כך, אם זה המקום שלך, כך אתה מגיע לסעודת פורים, שרק אז יש מצווה לבסומי להזכיר לכל מי שמתכנן. ואני רוצה שתפנימו היטב, המצווה בפורים לשתות היא לכל הפוסקים, מתי? בסעודת פורים, לא בערב לפני, רק בסעודת פורים. זו מצווה. שאלה מצוינת, צריך לשאול את ראשי הישיבות. יש מצווה לשמוח, מצווה להתבשם בסעודה, נעינו בפוסקים. יותר מזה, כמו שאתמול למדנו בהלכות פורים, מי שקורא מגילה יודע שצריכים לקרוא מגילה בלילה וביום. מי ששלח משלוח מנות בלילה לא יצא ידי חובה, לא עשה כלום. מי שעשה סעודת פורים בלילה אולי הוא שבע, אבל לא עשה כלום. מי שנתן מתנות לעליונים בלילה אז הוא עשה צדקה, אבל מטרות לעיונים הוא לא קיים. יש זמן ועת לכל דבר ביהדות. יש גבולות ברורים. ולכן אדם צריך להבין שהפורים הוא גדול מיום הכיפורים אם הוא מחבר בין כוחות הנפש לגוף במובן הטהור של הדברים ולא בפורקן וההתפרקות ולטעון בשם המצוות שזו מצווה הרי עבירה בידו אז מה הועלת ומה תועלת לא לעולם הזה ולא לעולם הבא שלך סוד ההתבשמות בפורים זה להחיות את המוות הפנימי שלנו את הנתק בין כוחות הגוף לכוחות הנשמה כך צריך להגיע לפורים זו הדרך היחידה שאפשר להתיר להתבשם לא להשתכר היא רצון באמת אני שנים מסוימות חי בעולם הזה יותר מכן וזו לא פעם ראשונה שאני מדבר על הדברים הללו בכל מיני צורות ובכל מיני מקומות וכל השאלות והתגובות ידועות ומוכרות באמת אפשר לראות את אותם אנשים בחורים שבאים מתוך הבנה שזה יום קדוש וכשהם שותים אתה מתענג לשמוע שנכנס היין, יצא הסוד של גדלותם בתורה, ענווה, מידות טובות, שהם מסתירים כל השנה. לצערנו יש כאלה שמתפרחחים ומרשים לעצמם בשם כאילו הפורים, ואז מה שיוצא מפיהם הוא גוען בכל צורה שלא תהיה. המלצתי לכם, אתם בחורים, זה לא... לא, לא, זה כאילו אתה מסתיר. תודה. קשר עין זה דבר מאוד בריא, מאוד חשוב בתקשורת. וצריכים להבין שמי שמשתקר שלא על מנת לחבר את המוות שבתוכו בין כוחות הנפש וכוחות הגוף אלא משתקר רק אני אפילו לך להגדיר את זה כמתן רשות לעצמו לעבור כל גדר אפשרי עליו כבר אמרה הגמרא בפסחים שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו אדם שמנצל לטובתו הגופנית, התאוותית, היצרית, את מצוות התורה, קשה להתאהב בו. לא רק הקדוש ברוך הוא, כל אחד. שתפילה אני לבורא עולם, שביומיים הנותרים שיש לפנינו, יום שלישי מחר, ומתענית אסתר, שהקדוש ברוך הוא יפתח את ליבנו, לבכם, ויתהר את מחשבותיכם, ותגיעו באמת לסעודת פורים, ראויים ומוכנים להתבשל ולקיים עד דלא ידע. בצורה הנכונה, בקדושה, ובטהרה. פורים שמח.